בהתחלת הדף, כן? הרצון לקבל הכלול במחשבת הבריאה הוציא אותו מעצמותו התברך לבחינת השם אינסוף. טוב, אני חוזר על הכותרת הזו, אני לא מבין אותה. ויתכן מאוד שנפל איזה שיבוש בניסוח של הכותרת, כן? ייתכן שהמוציא לאור עשה, אולי תלמיד של הרב עשה את זה אחר כך, אבל פה יש משהו לדייק, אחר כך אני אתייעץ עם מה של הרב כדי להבין איך זה. זה לא מובן. טוב, העניין הוא ככה, שמחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה זה עולם שהבורא, ונאמר, בכל מקום, בכל כינוי שאנחנו נשתמש בו, זה סוף סוף חוזר לאינסוף. אינסוף הוא המעציל, הוא הבורא, הוא היוצר, הוא העושה, הוא הפועל, כן? אבל יש מדרגות, יש דרגות של התגלות המלכות הבורא, כן? אז בתור בורא, זה הוא עצמו אינסוף. מחשבת הבריאה, זאת אומרת, העולם כמו הבורא, אינסוף בתור בורא, רצה לברוא אותו, וזה יהיה באחרית. ואחרית את כל התהליך של כל תיקון העולמות, כן? זה מובן לכולם, כן? זאת אומרת, עולם הבא, במובן הפשטי של המילה, אבל נראים כבר שיש הרבה מדרגות של עולם הבא, עולם הבא הסופי, עולם בשלמותו, עולם בתיקונו, כן? מחשבת הבריאה נקראת בלשון הרב, הרב זה הארי, אור אינסוף, אור אינסוף. מכן יש פה שני רשויות, יש פה סכנה של עניין של שני רשויות, הוא ורצונו, הוא ושמו, כן? אז מכל מקום, במחשבת הבריאה, לפני תהליך הבריאה שמתחיל בצמצום, לפני תהליך הבריאה עצמה, זאת אומרת, האצילות, התגלות של מחשבת הבורא בתור בורא, אנחנו אומרים לפני, במושגים של זמן, אבל צריך לומר יותר עליון במושגים של הקבלה, או יותר עמוק, כן? זה אותו מובן, אז לא היה שום הבחנה אפשרית בין הוא ושמו, כן? יוצא מזה שבאור אינסוף, שהוא מחשבת הבורא, למעלה מהעולמות, לפני העולמות, אין שום הבחנה בין רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל, הכלול, התמון ברצון להשפיע, שהיא מחשבת הבריאה, שהיא אור אינסוף. זה מובן? טוב. במדרגות התחתונות אנחנו יודעים שמוכרח להיות הבחנה שכזו, כלי ואור. והכלי כבר, יש לו שם של מקום. המקום הוא הכלי של האור, ואין אור אם אין מקום. זה נראה אחר כך כתוצאה מן הצמצום. אם הרצון לקבל מצטמצם, זאת אומרת, אם המקום לא מופיע בתור מקום, אז האור מסתלק מכיוון שאין לו מקום. אבל במדרגה הראשונית של מחשבת הבריאה שהיא אור אינסוף, אין שום הבחנה, אין שום אפשרות של הבחנה בין הרצון להשפיע שנתגלה בתור רצון לקבל הכלול בו והרצון לקבל בפני עצמו. כן? לכן בשורש הזה אין שום מקום לשתי רשויות. זה הנחה ראשונה שאנחנו נלמד מיד בפרקי דרבי אליעזר. קודם שנברא העולם, היה הוא ושמו לבד. זה הניסוח של המקור של פרקי דרבי אליעזר. כן. ומזה יוצא את כל העניין הזה של, הרב רומז בזה, את העניין הזה פה, של, וצריך הסבר, איך אין, למעלה, בשורש הדברים, אין שום הבחנה בין הרצון לקבל והרצון להשפיע. מכל מקום צריך להבין שאור אינסוף זה כבר משהו שונה מאינסוף, זה הגילוי של מחשבת הבריאה. באור אינסוף יש כבר התגלות של רצון להשפיע בתור רצון להשפיע. ומכיוון שיש רצון להשפיע בתור רצון להשפיע, מוכרח להיות רצון לקבל כלול ברצון להשפיע. אבל זה כבר הערה מהאינסוף. לכן זה נקרא אור אינסוף, ולא אינסוף בעצמות. מובן? טוב. אז נקרא את זה קצת מהר. וזה נוח לנו להשכיל, במה שאור אינסוף ברוך הוא יצא מכלל עצמותו התברך. עצמותו התברך זה אינסוף. ואור אינסוף זה כבר התגלות של מחשבת הבריאה. שאין לנו בו שום, איך אומרים, הגה ומילה. להיות מוגדר בשם אור אינסוף כנען. זאת אומרת, במה שאור אינסוף יצא להיות מוגדר בשם אור אינסוף. שהוא בסביבת ההבחן הזה הנעל, אשר באור הזה כלול בו הרצון לקבל מעצמותו התברך, שהוא צורה חדשה, אבל הצורה החדשה הזו לא נבחנת במקום העליון הזה. לכן הרב בעץ חיים, הוא נותן את השם של אור עליון פשוט. זה צריך לזכור את זה. הוא שומך פשוט, זאת אומרת, הכלי לא נבחן באור.
לא?
לא נבחן. לא, אי אפשר ל... איך אומרים את זה בעברית? יותר קלור. להרגיש בזה, כן? לתפוס את זה.
זה גם אותו מובן, גם נערד משתמש בכלי פשוט, זה חרס, זה אותו מובן?
כל מקום שמשתמשים במונח פשוט, לפי לשון הקבלה, זאת אומרת, זה איחוד גמור של כל המידות, בלי שום הבחן ממידה למידה. זה פשוט, זה פשיטות. שאין הכלול לחס ושלום כלל וכלל, בעצמותו ידבר עליו. מכיוון שבמקום העליון הזה אור אינסוף הוא התגלות מעצמותו יתברך ובעלה, אז אי אפשר לבחון בו את הצורה החדשה שנראה אחרי הצמצום של מקום, כלי קבלה, כלי בית קיבול ורצון לקבל, כן? מכיוון שבעצמותו אין שום רצון לקבל. זאת אומרת, יש מדרגה למעלה למעלה מהאור אינסוף עצמו, שנקראת אינסוף, במונח שלילי, כן? ושאין לנו שום תפיסה בזה, במקום הזה. לכן, הקושי שלנו הוא ככה. נניח שאחרי הצמצום יש מקום לשני צדדים, כן? רצון להשפיע ורצון לקבל. אבל פה יש לנו עוד מקום לשני צדדים לפני ההבחנה של רצון לקבל עצמה. הוא ומחשבת הבריאה שלו. הוא ושמו. כן? מבינים את העניין? פה יש, פה תמון הסיכון של עניין של שתי רשויות. אני רוצה להסביר. לאפיקורסים שאומרים שיש חומר קדמון ואל, אם כן יש פה, שתי רשויות, האל והחומר הקדמוני, נאמר, אפשר בנקל להוציא את זה, מכיוון שאנחנו מבינים את זה, הרצון לקבל שהוא בלשונם החומר, הוא כלול בהכרח ברצון להשפיע, כן? ואם כן, יש שורש שאין הבחנה של הרצון לקבל כצורה בפני עצמה, כצורה חדשה, שנייה, כמו שהוא אומר, בפני עצמה. אבל פה יש לנו עניין יותר קשה, שלמעלה מההבדל בין רצון להשפיע ורצון לקבל, שהוא בשורשו כלול זה בזה באיזה אור עליון פשוט, יש ההבדל בין אינסוף ואור אינסוף. וזה נצחי, מכיוון שזה קדם לכל מחשבת הבריאה ולכל תהליך של בריאה. כן, לפני כל תהליך של בריאה, יש הסוד של הוא שמו לבד. כן, פה יש סכנה יותר רצינית מהעניין של שתי רשויות.
הכתר זה מבחינת אור אינסוף?
מה?
הכתר.
לא, לא, לא. אחר כך נראה שאור אינסוף נקראת מלכות אינסוף. אור אינסוף היא מבחינת מלכות. מכיוון שכל העניין הוא הוא רצה להמליך מלכותו על הנבראים. אז כל העניין של רצון לקבל תמון בהכרחיות, ברצון להשפיע, יוצא ממידת המלכות. לכן, אור אינסוף נקרא מלכות דאינסוף. כן? אבל השאלה שלך זה עניין אחר לגמרי. מכל מקום, אור אינסוף זה לא ספירה, זה למעלה מהספירות. כן? רק בהשאלה, משתמשים במונחים של הספירות כדי להבין את היחס בין המדרגות, כן? אז אומרים שאור אינסוף כמו מלכות דה אינסוף, כן? מבינים את העניין, אבל זה כבר הקדמנו קצת לניתוח. מה שאני אומר שזה, בוויכוח עם הפילוסופים, עם האפיקורסים בדרך כלל, כן? הוויכוח הוא פה, שתי רשויות בין החומר ומה שהם מכנים את השכלי, הנבדל, כן? טוב, ומכיוון שזה הפך של זה, פה יש חומר ופה יש צורה, צורה נבדלת, מכיוון שזה ממש דבר בהיפוכו, אז הם לא מסוגלים להסכים להנחה כזו שיש שורש אחד שהוא למעלה מכל, כן? זה מובן. אחר כך צריך ללמוד למה זה כל כך חמור לחשוב ככה, כן? וזה נושא בפני עצמו. למה כל התפיסות של האפיקורסים זה חמור, זה פשע, זה במה זה מסוכן, במה זה מבינים את השאלה שלי. העניין סוף סוף מביא לוויכוח בין תורת משה וכל תורות אחרות. סוף סוף מה שחמור בעניין זה כללי ההתנהגות שיוצאים מהכללים הפילוסופיים האלה. חומר זה רצון לקבל, זה ברור, והצורה זה רצון.
מה שלא ברור לי, בכל זאת
הוא
ושמו.
מה?
הוא ושמו,
לבד. לא, זרים. זה למדנו כבר, אם אני זוכר, זה צריך לברך קודם כל המשמעות של המילה שם. שם זה רצון, כן? תזכרו את זה. שמו בגמטריה רצון. אני חוזר על ההסבר הזה. למשל, יש ביטוי בתורה, הודעתיך בשם. כן? כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, כן? אני אדעך בשם. זאת אומרת, אני אמסור לך את הידיעה שלי, איך יודעים אותי בשם. כן? זה סוג מסוים של ידיעה, כשמישהו מכיר, יודע, זולתו בשמו, מה מכיר בו? מה יודע בו? הוא יודע את האופי של הרצון שלו. הוא מכיר את האופי של הרצון שלו. כן? תזכרו את הביטוי התלמודי, כבודו של אדם זה רצונו. כן? שם כבוד זה אותו דבר. ברור שם כבוד. מבינים את הקשר, כן? וכן, כן, כן. אז בביטויים האלה, נאמר, אפשר לומר ככה, את המילון הקבלי, כן? במילון הקבלי, שם זה התגלות הרצון. לכן, ראשון והרגולי. לכן, פה יש שתי מציאויות בפני עצמה. הוא ושמו. השם נמצא בפני עצמו. אין לנו תפיסה בהוא, אבל בשמו כן. כי יש לנו גילוי של שמו. גילוי של שמו זה קודם כל העולם. ושנית, התורה. שלישית, נשמות ישראל. יש גילוי של שם, גילוי של, זה קשה להתבטא, כי היה צריך לומר של שם השם, כן? גילוי של שמו של האינסוף, בשלוש מדרגות, זו על גב זו, כלומר, העולם, הנשמה והתורה. כן, יש גילוי רצונו במציאות של העולם. זה חוקות הטבע, אלו חוקות הטבע. כן, במילון הקבלי נאמר זה ספירות דעגולים. דעגולים. עגולים, עגול, כן? הספירות בצורת של עגול. ויש גילוי רצונו במציאות של הנפש. זה נשמות ישראל. כן? כי שמי נקרא עליך. פשוט. כן? וגילוי רצונו בתורה, שנקרא גם כן ספר. ויש עשרה שמות שאינם נמחקים בתורה וכן. אתם תופסים את העניין, כן? זה סוד של אשם. אשם. זה ידוע, כן? והר סיני כולו אשם. כן? עולם, שנה, נפש. כן? עולם, שנה, נפש. דרך העולם מתגלת קדושה של מקום, קדושת המקום. דרך הנפש מתגלת קדושה של הנשמה, ודרך השנה מתגלת קדושה של הזמן. זה סוד קדוש, 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 כן? אז כל עוד שהבריאה אינה מסוגלת להיות פנים בפנים, אז הר סיני כולו עשן. זאת אומרת, אם אפשר להסביר את זה ככה, זה המסך שמגן על הבריאות כל עוד שאינם מסוגלות לקבל זיו פני השכינה פנים אל פנים. זה סוד עשן, כן? זה עובי הקדושה שהיא מגינה על הנברא כל עוד שאין לו מספיק זכות כדי לקבל האור פנים בפנים, כן? למשל, יש דוגמה, בהר סיני רק משה רבנו היה יכול לקבל את ההתגלות פנים בפנים. לכן לכל שאר בני ישראל הפסוק אומר, הנה ניבא בעב הענן. עב הענן. מה זה עב הענן? זה העובי הזה שהוא מגן ל... יש חידוש, זה לא רק חידוש, זה דיוק, זה יותר מחידוש. תורה שלמה של בעל התניא, שהוא מביא על הפסוק הזה, אולי למדנו את זה פעם. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. כי שמש הוא מגן השם אלוקים. מכיוון שתוקפו של השמש הוא יותר חזק, צריך מגן. אז הקדוש ברוך הוא עצמו, גם השמש וגם המגן. השמש מבחינת הוויה, והמגן מבחינת אלוקות. אז זה הפסוק. כי שמש מגן השם אלוקים. השם שמש, והוא כחתן יוצא יסיס כגיבור לנו צורח. יש טילים, בטילים פרק שלם על זה. ובתוך אלוקים הוא מגן. כן? האלוקות היא המסך בין ההוויה לנברא. זה הולך לפי אותו נושא. עשן, עב הענן וכן הלאה, כן? יש בתהילים, יש הרבה פסוקים על העניין. השם אמר לשכון בערפל, למשל, וכן הלאה. אז יש מדרגות, יש ערפל, יש ענן, יש עב הענן, יש עשן. זה מדרגות של מסך הקדושה שמגנת על האדם. כל עוד שהוא בתהליך של העולם הזה, ולא זכה מספיק כדי לראות פנים בפנים ולקבל פני השכינה. כן? טוב. אבל יש רמז מדויק. זה, הרמז של אב, זה שם קדוש, אב, שם של 72. זה רמז לסנהדרין. כל עוד, זה מובן, כן? ההתגלות נעשתה על ידי הסנהדרין, על ידי הרבנים, הדיינים, נאמר, כן? ואלוקות זה דיין. מבינים את זה, כן. למשל, כשלומדים את כל המחלוקת שיש בין הפוסקים, איזה מצווה היא מדאורייתא, איזה מצווה היא מדרבנן, אז יש הרבה מאמרים ש... מידה זו או אחרת נקראת מצווה, זו מצווה. אז מיד התורה שבעל פה מסבירה. מה זה מצווה? לא הפשט של מצווה מתייג מצוות מדאורייתא, אלא מצווה לשמוע לדברי חכמים. מה זה מצווה? מצווה לשמוע לדברי חכמים. זה כל הרמז, זה כל העניין. המצווה, השורש של המצווה הזה, לא תסור ממנו ימין ושמאל. זה ידוע, לא תסור, כן? השופט שבדוע, כן?
שאלה קשורה
כן, כן. זה הנשמה ומידותיה, כן?
אפשר לקרוא לזה גם האדם והשפה שלו?
מה?
האדם והדיבור
שלו? לא רק הדיבור, זה האדם והרצון שלו. אנחנו לא יכולים להכיר בזולת, באדם אחר, אלא הרצון שלו.
הרצון
שלו. המידות שלו, כן? אלא יש הידיעה העמוקה יותר שהיא, זה למעלה מהמידות. האהבה, כן? ואדם ידע את חווה אשתו, ידע. זה לאו דווקא ידיעה בשם, אלא ידיעה באהבה. זהו, זאת אומרת, הוא נתן להם תפקיד. יותר מזה, הוא הבחין בהם את התפקיד שלהם. זאת אומרת, רצון הבורא דרך הבריאה הזו, הבריאה אחרת. זה שם קדוש לכל. מה? ולאדם לא מצא עזר כנגדו. זה הסוד של כל העניין, סוף של האהבה. כן. טוב, זה פרק מעניין מאוד, אבל זה קצת שונה. אז, אם כן, הגענו לשאלה הזו, שלכאורה אין לך תשובה. זה קושי יותר גדול מהקושי הראשון. בקושי הראשון זה במונחים שלנו, זה ההבדל בין רצון לקבל ורצון להשפיע. עכשיו אנחנו יודעים שבגיוון שהרצון להשפיע קדם, אז הרצון לקבל הוא תוצאה מהרצון להשפיע. הרצון לקבל הוא תמון לגמרי ברצון להשפיע. שנקרא מחשבת הבריאה, אור אינסוף, כן? עכשיו יש לנו את השניות, אם אפשר לומר, בין אינסוף ואור אינסוף. לזה אמר הרב שיש איזה סיכון של שתי רשויות פה, אבל נראה מיד איך הוא מסביר את זה. כי ממי יקבל חדשו? וזו הצורה, בסוף הקטע, וזו הצורה, היא גם כן, כל גודלו של אור הזה, כנ"ל, בדוק, כי אי אפשר להאריך כאן, למה? ואחר כך מיד הוא מסביר. אמנם, בכל יכולתו, לא הייתה נבחנת הצורה החדשה הזו, לבחינת שינוי מאורו התברך, זאת אומרת, מאור אינסוף. שזו סוד שהייתה בפרדה, פרדה זה פרקי דרב אליעזר, שטרם שנברא העולם היה הוא אחד ושמו אחד. הוא מורה האור שבאינסוף ברוך הוא. הוא זה האור שבאינסוף ברוך הוא. שבאינסוף, לא שבאור אינסוף. האור שבאינסוף. הוא שמו מורה על המקום, זאת אומרת, כבר על אור אינסוף. שהוא סוד הרצון לקבל מעצמותו יתברך, הכלול באור אינסוף ברוך הוא. ומשמיענו שהוא שמו אחד, כלומר, ששמו, שהוא סוד מלכות דאינסוף, זה ההסבר שנתתי, כן? שמו, שהוא סוד מלכות דאינסוף, שהוא סוד הרצון, דהיינו הרצון לקבל, שנתבר בכל המציאות שהייתה כלולה במחשבת הבריאה, מטרם הצמצום, לא נבחן בו שום שינוי צורה והבדל מן האור שבו. והאור והמקום, אשר הם ממש, שאם היה שם איזה שינוי וגרעון בתוך המקום, בערך אור של אינסוף ברוך הוא, אז ודאי היו שם שתי בחינות כנ"ל. כן? זאת אומרת, צריך להבין שאין שום אפשרות לחשוב על שתי בחינות. מכיוון שפה יש רמז ראשון שהוא ושמו, ופה גם כן. בין אינסוף ואור אינסוף, הוא ושמו, כן? אבל האור אינסוף הזה הוא באינסוף. בבחינת רצון להשפיע ולא בבחינת רצון לקבל לגמרי, וההסבר שלו שממי יקבל חס ושלום. מבינים את הרגע, כן?
ואז ראינו גם כן, אבל זה רק בקצרה, שאחר כך, אחרי הצמצום, אחרי התגלות העולמות, יש מקום בעולמות שנקרא מי, והאינסוף מקבל מהמי הזה, כן? אבל בסוד אור חוזר, נראה את זה אחר כך, ייתכן עוד היום.
אני חשבתי שעוד חשבתי על המי, שדיברנו פעם
אחרונה,
שזה
היה
פסוק מי
דומה לך. כן, כן, כל העניין.
כי העניין
הקדימה
היום, הרי אנחנו לא יושב לדעת.
כן, כן, כל העניין. כן, כן, כן.
ולמשל, בתהילים של... זה כלל. כל מקום שמילה אחת מהתורה יש לה פירוש לפי הקבלה, צריך למצוא את הפירוש בכל המקומות. אבל צריך להיזהר, כי פסוק אחד הוא בעולם העשייה, פסוק אחד הוא בעולם הבריאה, פסוק אחד הוא רק בחצי עולם וכן הלאה, זה יש הרבה, הרבה, הרבה שיטות לדעת באיזה בחינה אנחנו מדברים, כן? אבל מכל מקום, המובן הוא... כן. מכל מקום, והסוד המרכזי זה מיכאל שר ישראל. מיכאל שר ישראל. ומכל מקום, המובן הכללי הוא אותו מובן. וחוץ מזה, יש לנו דוגמה מאפיינת מאוד. זה בתהילים, ממעמקים, כן? אם עוונות תשמוריה, השם מי יעמוד? מי יעמוד? זה שאלה, אין מי שיעמוד. אבל לפי הקבלה זה התשובה. מי יעמוד?
מי יעמוד מול כל העוונות
כן.
מליץ בפני.
אם עוונות תשמוריה, אם אתה בבחינת יא, שהוא אבא ואמא, חוכמה ובינה, תעמוד על, תשמור, זאת אומרת, על המשפט, אז התשובה שהיא בבחינת מי תעמוד על זה. השם מי יעמוד. השם בעצמו יעמוד, נגד. כן? וכי מי זה הביטוי של עולם הבא והתשובה. התשובה, זוכרות את הפסוק. מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים. מי ייתן, מי זה התשובה. כן,
זה גם השאלה הופכת להיות
מענה
שמקופל בתוך השאלה. כן,
כן, זאת אומרת, למי שמאמין בשאלה, אז יש לו תשובה. מי שלא מסכים לשאלה, מי שלא מאמין בשאלה, אז אין לו תשובה.
‫התגלות של האדם, ‫ולכן השם של האדם מבטא את
הרצון. ‫-את הרצון.
‫בטרם תקראיני עיניך, ‫עיניך בטרם תקרא. ‫כלומר, התשובה כבר שם, ‫המי כבר שם לפני שם.
‫כן, כן. ‫טרם יקראוני ואני אענה. ‫כן, זהו.
‫-אני כבר שם, ‫בטרם יקראו.
‫וזה לפי הלכה, יש הסבר פשוט. מי שיש לו הרהורי תשובה, הרהורי תשובה כבר נתקבל. אז לפני התפילה, דרם יקראוני, רק בהרהור. אז זה קשור קצת לנושא שלנו. המושג דרם זה במחשבת הבריאה. כן? כמו שאומר בפרקית על הבזר, דרם שנברא העולם. כן? זאת אומרת, במחשבת הבריאה הוא שמון אחד. זה קצת קשור באופן פורמלי, כן? אז, לפי דעתי, זה קשור לנושא שאנחנו נתחיל ללמוד פה היום. ההבדל בין הנוסחאות, בין האשכנזים ובין הספרדים, אתה הוא אחד עד שנברא העולם, או אתה הוא אחד עד שבראת את העולם. עד שנברא העולם או עד שבראת את העולם. לפני שבראת את העולם או לפני ש... כן? יש קצת שינויים בנוסחאות. אבל השינוי המהותי הוא נברא העולם או בראת העולם. האשכנזים אומרים נברא העולם והספרדים אומרים בראת העולם. פה יש אשלה, זה מעניין מאוד, הוא אשכנזי, כן? ואז הוא מנסה להציל את הנוסח האשכנזי. נראה איך. מה?
מצליח?
נראה, נראה. לא, הכל זה פה ברמז, אבל ננסה להבין את המקום. נראה אם נצליח. דף הראשון זה מסומן שמונה.
לא, אבל תמי איזה שפה.
אמי, שני לוחות הברית. לא. אם נשאר... כן. אז נתחיל. ראשית דבר, כמובן, ואז אני אקרא קצת במהירות עד שנגיע לנושא שלנו. אם יש משהו לא מובן אפשר לתרגם, אבל אם לא כן, זה לא נושא הלימוד שלנו, אבל צריך לקרוא כדי להבין מה בקשר לעניין. ראשית דבר, עניין שם העצם יודקי רבקד, ויש לכם פה את המנהג הספרדי, יודי ורדי. זה היה מנהג אצל המקובלים הקדומים, כן? יודי ורדי. שמעתם אולי פעם איזה תלמיד חכם מתבטא ככה, כן? לא יודקי רבקי, אלא יודי ורדי. לא שמעתם? כן, זה היה מנהג הספרדי הקדום, כן? משום שזה, לפי דעתי, זה שם של ארבע אותיות. לא מתחלפות, זה ה, זה במקום ה. אצל האשכנזים נוהגים לומר קוף. קוף, פעם אמרתי איזה בדיחה לאורתודוקסים של פרנקפורט. הם אומרים, רבי שמשון רפאל קירש, מכיוון שזה כדור של צדיק. לא, זה פשוט גם אצל הספרדים, אבל היה יותר רגיל יוד דברדי. זה מישהו בכתיבה, מתחילים בה, אבל מעריכים את זה.
וכאן מורידים פשוט
את זה. מכיוון שהיה גם כן, במקום ה ככה, אצל הספרדים היו אומרים די ככה.
זה
ידוע.
כן,
אבל זה אותו דבר. ראשית דבר, עניין שם העצם יוד דברדה, ואחר כך התבהר איך התור רבי ישראל נתגלה בהם שם יוד דברדה. לשון האלוקי מהרמק, זה לא מהרמק, צריך לקרוא מו הרמק, מורנו הרב, משה קורדוברו, כן? הרמק. בספר הפרדס, זה הפרדס רימונים, פרק ראשון, משער שם בן ארבע, זהו, אל יעלה בדעת המעיין. לומר, כי מה שאנו אומרים שם העצם, רצה לומר עצמות המעציל אינסוף, חלילה, כי זה דבר בלתי הגון. מה שהוא רוצה להסביר, ששם העצם, בגילוי, יוד כרבקה, כשהאותיות הן נגלות, אם אפשר לומר את זה, בביטוי מלא, שהוא סוד שם המפורש, כן? שם המפורש, שם המפורש, זאת אומרת, בארבע אותיות. זה הסוד הפשוט מאוד. שם המפורש זה יוד כבקה, כן? אבל יש מילויים של שם המפורש, אחר כך אם יש לנו זמן נלמד אותם, ויש מילוי מיוחד שלא היו אומרים אותו רק ביום כיפור בקודש הקודשים. אז לפי ההמון שם המפורש זה השם המפורש של הכהן הגדול, כן? אבל כבר י' כבר כ' זה כבר שם מפורש. בניגוד לשם נעלם, כן? מפורש זה ההפך של נעלם. והוא רוצה להסביר את זה. י' כבר כ' זה לא שם ממש המעציל, זאת אומרת האינסוף, אלא שם האצילות י' כבר כ'. וזה נכון, וזה הלכה לכל המקובלים. כי השם אלוקי ישראל הוא עולם האצילות. כן?
עולם?
האצילות. זאת אומרת, הנאצל נקרא י' כבר כ', לא המעציל. המעציל, הנאצל, זאת אומרת, העולם האצילות, עולם החוכמה, כן? הוא שהכוונה להשם אלוקי ישראל הוא, כן? למעלה זה אין סוף. השם.
איזה שם כלול על האינסוף? רק אינסוף?
מה?
אין שם, אין השם, השם של אינסוף זה אינסוף?
כן, כן, יש רק שם שלילי. אין לנו תפיסה בו. אז, הקושי פה זה סתם הביטוי של שם. כי אנחנו רגילים לומר השם לאינסוף, אבל שמו זה כבר מדרגה אחרת, כן? שם השם. אבל אם קצת הרגל, זה, 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 זה ילב. ופה בביטוי, השם אלוקי ישראל, שזה עולם האצילות. זאת אומרת, הוא ממש האלוקה שלנו, השורש נשמות ישראל, ודווקא האלוקה שלנו, לא של אומות העולם. כן? זה שתי פנים לדבר. בשם אינסוף יש יותר מההשגחה מיוחדת לישראל, לעם ישראל, כן? אבל אין שם אחר, אין אלוקה אחר, כן? זאת אומרת שאומות העולם מושפעים, ההשפעה שלהם באה ממדרגות שהן יותר למטה, יותר למטה, של החיצוניות של העולמות, וזה מתחיל בבריאה ולא באצילות, כן? זה נראה אחר כך, כן? אז, אל יעלה בדעת המעיין לומר, כי מה שאנו אומרים, שמה עצם רוצה לומר עצמות המעציל אין סוף חלילה. כי זה דבר בלתי אגון, כמו שביחתי וערכנו בשער, אם האין סוף הוא הכתר, בפרק ראשון, כל זה לשון הרמק, כן, בפרדס. ממשיך, אלא כוונתנו באומרנו שמה עצם, שהוא עצם הספירות. פירוש, שמה כולל כל עצמות הספירות, ונודח שהעניין האצילות הוא שמו של האין סוף. פירוש, מורה עצמותו, זאת אומרת, שם הוויה מורה גילוי רצונו של האינסוף. אולי אני אתן...
גילוי הראשון של האינסוף, של האלוקות.
זהו. ואולי אני אתן איזה הסבר קטן, בצורה פילוסופית פשוט, ש... מכיוון שאנחנו יודעים את זה, שהיעד של כל המציאות בעולם שלנו, שאנחנו מתקיים בו, היעד, התכלית, זה ההוויה, אז זה רצונו של אינסוף, לכן זה שמו, ההוויה השלמה. מובן? טוב. אם כן, באיזושהי צורה, שם הוויה שהוא מורה על עולם האצילות, הוא נמצא בפני עצמו. והוא היחס בין האינסוף והעולמות. הוא היחס, הוא האמצעי והקשר בין האינסוף והעולמות. לכן זה אלוהינו. כן? מבינים את זה? כן הוא, אינסוף, הסכים בדעתו להתגלות בתור אלוקה לבריאה שלו. לא יהיה לך אלוקים, אלוהים אחרים על פניי, זולתי השם. על פניי. שם הוויה זה פני האינסוף, אם אפשר להסביר את זה כך, כן? זהו, כל עוד שאין מספיק זכות. זאת אומרת, במדרגות מסוימות של העולם, העולם הזה ולמעלה, כן, כן? אז אי אפשר פנים אל פנים, אלא באחור, פנים באחור.
יש גם מדרגות של עולם הבא שאי אפשר. אלא יש מדרגות העליונות של עולם הבא שזה אפשרי, כן? זה צריך להתרגל לכל זה, כן? סליחה?
זה של המערב?
של המערב? התרבות המערבית. זהו, הם לא מסוגלים. זהו, הם לא מסוגלים להסכים במציאות האל שאין לו, שאין לה שכל האנושי תפיסה בו. זאת אומרת, אפשר להסביר את זה ככה בקצרה. הם הגיעו לזה שלב מסוים של, הם שוללים את כל האלילים, כן? אבל בשלב הזה של שלילת האלילים, הם שוללים גם כן את האל האמיתי שאין לו התגשמות. כן? מה? לכן שוללים. טוב, זה הייחוד של אמונת ישראל. השם הוא האלוקים, אבל הוא אלוקה בבחינת השם. כן? זה ההבדל. זה סוד הפסוק, ואני אהיה לכם לאלוקים, הלמד הזה, ואני אהיה לכם לאלוקים, אני, מי, אני הוא.
וידעת, השיבות האלה בבחן.
כן, עוד אחר עוד, כן. זאת אומרת, יש איזו דיאלקטיקה פה. קודם כל צריך להבין שכל האלילים הם אלוקות גמורה, כן? אחר כך צריך להבין שהאל האמיתי אין לו שום התגלות גשמית, כן? ואחר כך צריך להבין למעלה מזה שכל התגלות דרך האלילים היא התגלות שלו מכיוון שאין עוד אחר. אז בתרבות אינם מסוגלים להגיע עד המקום. מבינים את המדרגות האלה. וזו הייתה הטעות של הנצרות, להאמין באלוקי ישראל, אבל דרך איזה אליל מסוים. כן? מבינים את זה. זאת אומרת, מה שחסר להם...
השם, דרכי השם בעולם, זה שאלה רק איך מפרשים את דרך השם. כלומר, הם טעו בפירוש, ראו קריאת אליל
כן, אבל באופן יותר קונקרטי, הם טעו במה שמסביר לנו הכוזרי, שישראל הוא צלם אלוקים, הוא העניין האלוקי, שיש, מה שכבר למדנו פה, שיש התגלות שם השם דרך ישראל. אז, כטעו בזה, זאת אומרת, כל האמונה שלהם, זה האמונה של הכוזרי, אבל בצורה של עבודה זרה. לקחו צורת היהודי כהתגלות רצון הבורא, כן? אבל היחס שלהם הוא יחס של עבודה זרה, עם כל התמון בזה, גם אהבה וגם שנאה, כן? מבינים את העניין? מהו האליל שלהם? ממש מה שאומר הכוזרי, אבל בצורה של עבודת אלילים. העניין האלוקי בישראל. בני בכורי, וכן על כל העניינים האלו זה חשוב. טוב. אז, פירוש שמה כולל כל עצמות הספירות ונודח שהעניין האצילות הוא שמו של האינסוף, מורה עצמותו. המשל בזה כמו שם יצחק הוא בית יד אל האיש ההוא שבו תהיה תפיסת הדיבור. ואם לא נייחסהו בשם, לא נוכל לדבר בו, כי לא נדעהו. כן האינסוף, על ידי האצילות הוא בית יד ושם אליו מורה על עצמותו, כדי שנוכל להתעסק בו. יש פה דיוק שצריך להבחין. שם י' כ' כ' זה לא עצמותו של האינסוף, אלא מורה על עצמותו. זה ההבדל. ולכן שם בין ארבע אותיות הוא שם כולל כל האצילות, בכללות ומפחתות,
הן רב ומעט, ולכן נייחס אותו שמו פירוש הצילותו, ואין שם בין ארבע אותיות אליו, או שער השמות כשם העצם אל האנשים, כשמה מהסכמיים. פה זה ההבדל בין שמות של בני אדם, או כל דבר שבעולם, כן? כך התחילה העבודה זרה, לפי פירושו של רשי על דור אנוש, כן? נתנו, אז אוכל לקרוא בשם השם, קראו בשם השם אנשים ועצבים וכן. פירוש, כי הסכים אברהם אבינו לקרוא את בנו יצחק לסיבה או לסיבות, יש סיבה, כן? זה מורה על מהות מסוימת של מהותו של יצחק, אבל לא שיוחס שם יצחק על תכונת כלל, ולא שיורה שמו על עצמותו. פה יש מקום לדון, כי למדו של דבר סוף סוף, השמות שבתנך זה עניין מיוחד. זה לא כשאם היה אומר שיהודי זה מסכים לקרוא בשם בנו יצחק, אז זה שם הסכמי, הסכמי, כן? אבל אברהם אבינו ליצחק אבינו זה עניין אחר, לפי דעת, כן? פה צריך לדייק. מבינים את ה...
כן, הוא אומר אפילו אם יש רעיון, אז זה לא כל עצמותו, כי זה בהסכמה.
כן, אבל אני...
עכשיו מפני שהשם אמר להם
לקרוא לו, כן, אני נוטה להבין קצת אחרת. זאת אומרת, שזה ממש מכרחי, כן? כן?
כי ביקרא השם קרא את שמו, אנחנו פה זה על שפי ההסכמה, ושם לגבי...
כן, וגם לשאר השמות זה רוח הקודש, זה גם כן משהו קדוש לגמרי, כן? ייתכן, צריך לבדוק, מכיוון ששת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, צריך לבדוק אם זה שת או הקדוש ברוך הוא שקרא את שמו אנוש. ייתכן ששם גם כן, צריך לבדוק את זה.
כל השם הוא מדבר אליו בתור בני. התיבה, בני, מופיעה, אומרת, התיבה, התיבה,
זה אינה אחר.
מדבר אליו בתור בני.
בתור בני.
היחס בין ה...
כן, כן, אני מקבל את זה. כי המשמעות של אברהם זה הוא היה האב הראשון.
כן, נכון.
כן, הוא האב הראשון. אז יש לו בן ממש. טוב, זה העניין... נכון מאוד, יש משהו בזה, כן? מכיוון ש... אבל צריך לבדוק. כן, זה אלה תולדות יצחק בן אברהם. תולדות מתחילות ביצחק. אבל בתוך תולדות של אברהם.
כן,
זאת אומרת, היחס. כן. אולי הסברתי פעם, ההבדל בין נוח ואברהם. כי גם כן, אצל נוח זה מתחיל ככה, אלה תולדות נוח, נוח צדיק. אבל המסורה לא נתנה את השם תולדות לפרשת נוח. מכיוון שלמיתו של דבר זה תולדות חסר. התולדות האמיתיות מתחילות באברהם. כן? אז יש איזה רמז ככה, אלה תולדות נוח, נוח. למיתו של דבר לנוח אל תולדות, זה נוח עצמו, כן? בן נוח זה נוח, אין תולדות אצל בני נוח, אין היסטוריה במובן ההיסטוריוזופי של המינה. זה מתחיל ביצחק בן אברהם, כן? מה? לפני אברהם. טוב, צריך לבדוק, מכיוון ש... זה מה שאני אומר, זה לא דבר אחר. כשאני מתייחס לאתה, אני צריך להתייחס איתו כהתגלות של ההוא, של הוא. מכיוון דעים לו כן, אז אני הסובייקט ואתה האובייקט. צריך להחזיר את הצד האינסופי שיש מאחורי כל פנים. כי כל אתה הוא התגלות של הוא. כן? וזה סוד הפסוק, ואהבת לאחר כמוך אני השם אלוקיך. הדגש הוא.
ברור.
ולכן יש הבדל בהלכה אצל הספרדים ואצל האשכנזים. כשבנוסח האשכנזי, כשאומרים ברוך הוא ברוך שמו, בכל רם, כששומעים איזה ברכה, אז לא יוצאים מדי חובה. מכיוון שיש הפסקה. כן? ככה ההלכה אצל האשכנזים. אבל אצל הספרדים לא יודעים דבר כזה. כששומעים ברכה, אפילו כשמתכוונים לצאת מדי חובה מהברכה של המברך, אומרים בכל רם ברוך הוא ברוך שמו, כדי לייחד את השם. כן? לכן, מה הוא אומר? זה ההבדל בין ספרדים לאשכנזים, פה זה לפי הקבלה, בלי שום ספק. אז יש הסבר פשטני בהלכה האשכנזית, שזה הפסקה, כן? המילה אמן לא עושה הפסקה, אבל ברוך הוא ברוך שמו כן עושה הפסקה. למשל, כשמישהו נוכח בשעת הקידוש, מי שמקדש מברך, אז מי ששומע, אם לא אומר ברוך הוא ברוך שמו, יוצא עם הברכה, כן. אם אומר ברוך הוא ברוך שמו, הוא לא יוצא. וזה ההלכה האשכנזית. אבל אצל הספרדים אומרים ויוצאים. למה? מכיוון כששומע ברוך אתה, מי צריך לומר ברוך הוא ברוך שמו, כדי לאחד את השם. מכיוון שצריך, הכוונה היא פשוטה מאוד, ועמוקה, אבל פשוטה מאוד. כל עתה הוא התגלות הוא. ואנחנו חוזרים לזה, בין הוא והיא. ובכל התגלות יש פגם. מבינים את העניין?
אבל הוא זה לא התגלות.
מה?
הוא זה
כבר התגלות מהאינסוף עצמו. כי הוא זה שם של הספירה כתר. ורומזת בייחוד הזה, הוא שמו אחד. מה? זה עוד פרשה בפני עצמה. לפי שולם זה כן אותו דבר, אבל זה... אפשר לומר ככה, גבי חוכמה, כתר זה כמו אינסוף גבי העולם. אבל זה יחסי, כן?
הארי אומר שכתר זה אחרי
האינסוף. ברור, אחרי. לא, בין האינסוף וכתר של עולם דאך כבר, למעלה מעולם האצילות, יש המון מדרגות.
אינסוף
מדרגות? אינסוף מדרגות. וכל מדרגה של האינסוף מדרגות זה כבר אינסוף בפני עצמו. לא צריך להבין את זה, יש הרבה מדרגות בין הספירות הכי גבוהות או בין האינסוף שלא מדברים על זה.
הוא זה לא כתר, הוא זה
אינסוף? לא, הוא זה השם של כתר בספירות.
ועל
ועגל? הסוד של הוא שמו אחד זה למעלה מזה, כן? הוא משתמש בזה, הוא אינסוף ושמו אור אינסוף. וכבר שם זה הולך עם המקום. איך? שם, שם, זה כבר המושג של מקום. דיברנו פעם על זה דרך המהר"ל, אבל אני חוזר על הנקודה כי היא חשובה. זאת אומרת, המושגים שם, מקום, כבוד, אינסוף, זה מקביל. כן? שם, כבוד, מקום, רצון. זה מקביל. העיקר זה ההקבלה בין רצון ושמו. זה אותה גמטריה. רצון, שמו, זה אותה גמטריה. מה זה השם של מישהו? האופי של הרצון שלו. זה השם של מישהו. כן? ואני מצאתי רק בקבלה את ההגדרה הפשוטה של זה. ואנוכי ידעתיך בשם. אני הודיע לך את השם שלי. זאת אומרת, הרצון שלי.
שמו זה רצון.
שמו זה רצון, כן. כבודו של אדם זה רצונו. כבוד, רצון. כן? וזה העניין המכות. ומה שאנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בעת. שם כבוד מלכותו לעולם בעת. מלכות זה גילוי הרצון גם כן לכם. כשאני אומר שאני מכיר מישהו בשמו, מה אני מכיר בו? את צורת פניו, את הפרצוף שלו, את מה? אני מכיר את האופי של הרצון שלו. ואם אני מכיר את האופי של הרצון של מישהו, הוא משועבד לי. כן. אני יודע סתרים ממנו. כן? זה סוד התפילה. כן? זה סוד התפילה. למשל, הסברנו את זה... לא, סוד התפילה במובן אחר. הסברנו את זה הרבה פעמים, אולי לא פה, כן, בשיעור של המערל. זה, כשאנחנו מתפללים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לדוש בינה, וחוננו מיתך דעה בינה ובסכם. כן? אנחנו קוראים את הקדוש ברוך הוא בשמו. אני יודע סוד שלך. אתה נותן דעת, אז תן לי. אני יודע את הרצון שלך. כן? זה סוד התפילה גם כן. לקרוא בשם השם. פשוטו כמשמעו. לקרוא בשם השם. כשאני אומר, ברוך אתה השם, חונן הדעת. אני קורא אותו בשמו, בשם של מידה מן המידות. רופא חולים וכן הלאה. אני יודע את זה, כי גילית לנו את הרצון שלך. ומכיוון שאני יודע אותך בשם, אז שייך לי. אם אני זוכה להיות למי שנגלה לו את שם. לכן מתחילים אלוקנו ואלוק אבותינו, אלוק אברהם, אלוק יצחק ואלוק יעקב. מכיוון שאני מצאצאי אברהם, יצחק ויעקב, מגיע לי. זה הסוד של התפילה, כן? בתנאי שאני באמת אותו ישראל שהוא בן יעקב, בן יעקב, בן יצחק, בן אברהם, כן? תכף, זה הסוד של תרם יקראוני ואני אענה, כן? אם הם באמת ישראל. מיד, כשזוכה להיות מה שהוא צריך להיות ישראל, אז מקבל. וכל המאמץ זה לעבור ממצב יעקב למצב ישראל. כל ההבטחות ניתנו ליעקב, בתנאי שיהיה ישראל. מיד כשהוא ישראל, מקבל. מבינים את העניין? כן. זה סוד התפילה. טוב, אז מכיוון שאמר כי אי אפשר להאריך כאן, אז נפסיק כאן. הצמצום, לא היה ניכר שינוי הצורה, די ברצון לקבל. אחר כך נלמד במה מדובר, מהו שינוי הצורה של רצון להשפיע לרצון לקבל. זה סוד חלק אלוקא ממעל, כן? ההבדל בין הנשמה, נשמה כחלק מהאלוקות. מה המובן של חלק? אני חושב שהוא מתחיל בזה פה מיד. אז אמנם, בכל יכולתו, זאת אומרת, בבחינת הקדוש ברוך הוא, בבחינת הוא שהוא כל יכול, לא הייתה נבחנת הצורה החדשה הזו, בבחינת שינוי מאורו התברך, שזה סוד שהייתה בפרדה, פרקי דרבי אליעזר, כן? שטרם שנברא העולם, היה הוא אחד ושמו אחד. הוא מורה האור שבאינסוף ברוך הוא, ושמו שבאינסוף, כן? ושמו מורה על המקום, שהוא סוד הרצון לקבל מעצמותו התברך. אז עכשיו אני נזכר שהיינו צריכים לראות את שינוי הנוסח בין האשכנזים ובין הספרדים, כן? אבל שכחתי ולא הכנתי את השלה. טוב, זה אני צריך לרשום, ולפעם הבאה נכין את הספר. אלא אם כן יש לכם ספר של השלה? של שני נחות הברית? לא, אין לכם הסבר.
ומשמיענו שהוא ושמו אחד, שהוא הרצון לקבל מעצמותו יתברך, הכלול באור, באור אינסוף באור. זאת אומרת, סוד המקום זה שינוי הצורה באור אינסוף. שינוי הצורה שמביאה את הכלי של הקבלה, שנקרא מקום. רצון לקבל בתוך כלי קבלה, שנקרא מקום. וזה מתחיל בספירה בינה, שנקראת עולם הבריאה, שהיא מקבילה לעולם הבריאה, כן? זה כמו מובן מספיק, כן? כן, טרם שנברא העולם, זאת אומרת, במדרגות היותר העליונות, חוכמה וכתר, היה הוא אחד ושמו אחד. ומשמיענו שהוא שמו אחד, כלומר, ששמו, שהוא סוד מלכות דאינסוף, שהוא סוד הרצון, דהיינו הרצון לקבל, שנדבר בכל המציאות שהייתה כלולה במחשבת הבריאה, מטרם הצמצום, לא נבחן בו שום שינוי צורה והבדל מן האורך שבו. אני חוזר על זה. שהוא שמו אחד, כלומר, ששמו שהוא סוד מלכות דאינסוף, שהוא סוד הרצון, דהיינו הרצון לקבל, שנדבר בכל המציאות שהייתה כלולה במחשבת הבריאה, מטרם הצמצום, לא נבחן בו שום שינוי צורה והבדל מן האורך שבו. זאת אומרת, בעולם, במדרגה שאפשר לכנות אותה למחשבת הבריאה, עולם המחשבה, שהוא גילוי אור אינסוף. הצורה של רצון לקבל, שהיא קשורה, שהיא כלולה ברצון להשפיע, לא הייתה נבחנת לעצמה. זה רק במדרגות של אחרי הצמצום שנבחן ההבדל בין האור וצורת קבלת האור שהיא תוצאה משינוי הצורה שנקרא מקום.
במדרגות העליונות אין צמצום?
מה? לא. לא. זאת אומרת, לא נבחן המקום של כלי הקבלה בפני עצמו גבי המלכות דאינסוף שהוא רצון להשפיע, כלול בו הרצון לקבל. אני אסביר את זה במושגים אחרים לגמרי. למעלה מחוכמה ובינה אין הבחנה בין זכר ונקבע. בעולם דאק אין הבחנה בין זכר ונקבע. כשמתגלה המקום שהוא בינה, אז הצד הזכר שבחוכמה מתגלה, בעולם האצילות מתגלה, אז האצילות זה משפיע, בינה זה מקבל, זה בסוד ברוך אומר ועושה. אומר בחוכמה, עושה בבינה. ומקום העשייה מתחיל, שורשו זה בעולם הבינה, עולם הבריאה. זה יותר למטה אחר. ברוך אומר ועושה. אומר בחוכמה, עושה בבינה. ועושה בכל מקום. במקרא, עושה, עשו זה לתקן. הפסוק הוא, ועשית את ציפורניה, ותצא למלחמה. כן? לעשות זה לתקן. אשר ברא אלוקים, לעשות. לעשות זה... כן, כן. אבל המושג, הביטוי, עשות, בלשון הקודש זה לתקן. ברו, יצא, יצור, עשו. עשו זה תיקון. וכשהתיקון נגמר, אז מתחיל עניין הפעולה. פעולה זה גמר התיקון. לפעול. פסוק הוא, מרה פתופך שצפנת לירך, פעלת לחוסים בך. עולם השלם נקרא המומנט של הפעולה. פעלת לחוסים בך, למי שמקווים בך. כן.
מרב, טופך שצפנת על עיריך, פעלת לעושים בך. פעלת זה עם התיקון במשמע. עולם בתיקון. אז תרם הצמצום והאור והמקום אחד הם ממש. שאם היה שם איזה שינוי בגרעון בתוך המקום, בערך אור של אינסוף ברוך הוא, אם היה שום הבדל בין המקום שהוא גרוע מן האור, כן? שהוא ריק ממה שהוא, אז ודאי היה שם שתי בחינות כנל, בדוק. אתם זוכרות מה שדיברנו בפעם הקודמת? שפה יש, צריך לדייק, מכיוון שיש סכנה של שתי רשויות, כמו למשל אצל אריסטו, שראינו את זה, כן? אז הוא אומר, לכן הפרדה, פחיד רבי אליעזר אומר, כן, לפני שנברא העולם, קודם הצמצום, היה הוא שמו אחד, זאת אומרת, שום הבחן, בין המקום לא נבחן באור. טוב, וזה מובן שתוצאה של הצמצום הוא החלל, מה שורש המקום. זה מובן, כן. המקום זה ממד פנימי של האור, ולא האור ממד פנימי של המקום. וזה ידוע לפי המדע המודרני, כן? המדע המודרני, כן? טוב, אז אפשר...
מה זאת אומרת לצחון את האור?
מה?
מה זאת אומרת לצחון את האור?
את המקום, כן. במה שמכונה פה אור אינסוף, לא היה שום אפשרות לבחון בפני עצמו את העניין של המקום. היה צריך צמצום. זאת אומרת, הצמצום זה פעולה שמרוקנת את האור מעצמותו, אז נשאר החלל שהוא שורש המקום.
למה
לבחון? לבחון, זאת אומרת להבחין. להכיר בה. פרסבואר, איך אני אומר?
להבחין?
להשיג, כן, להבחין. לא יהיה נבחן, בית חט.
זאת אומרת שתוצאה
מהצמצום
זה בעצם זה בעצם העולם, ותוצאה מזה זה בעצם שלישון,
לא שמעתי את הסוף, בכל רם קצת יותר.
תוצאה
זה בריאת החלל, המקום, כן. ובחלל הזה האור חוזר כדי לבנות את העולם. לא, לא, כדי שיהיה מקום לתיקונים, כי דרך התיקונים הבריאה מקבלת את הזכות שלה, קונה את הזכות שלה. היה צריך שהעולם יהיה בבחינת רקנות לתקן, כדי שהבריאה תזכה בזה, כן? צריך להבין מיד את התכלית של הפרוסס, של התהליך. הוא מתאר את התהליך, אבל לתהליך הזה יש לו הכרח מהתכלית שלו, כן? התכלית של הבורא זה לברוא בריאה בשלמותה, במלוא המובן. זאת אומרת, בריאה ש... יהיה לה הוויה בזכותה. דאם לא כן, אין שינוי, אין הבדל בין בורא ובריאה. צריך שהבריאה תקנה את הזכות להיות במציאות דרך הזכות שלה. כן? זה מובן? אז זה הסבר הפסוק, אשר ברא אלוקים לעשות, זה התכלית של הבריאה. התכלית של הבריאה זה העשייה של הבריאות כדי לזכות בה. לכן, הקדוש ברוך הוא מוסר לבריאה עולם אי באי שלימותו, כדי שדרך התיקון, השלמת העולם, הבריאה תזכה בקנה עולמה, קנה עולמו. זה המושג של התנאים, כן? מי שזוכה במזווה אחת, קנה עולמו. מה זה קנה עולמו? העולם שברא הבורא, אבל כדי שיהיה עולמו של הבריאה, היא צריכה לזכות בזה. זהו, 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 זאת אומרת, זהו, 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 כן.
מה פירוש של פעולה?
לא, יש כמה מדרגות וכמה מושגים. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עשייה זה העולם שלנו, שאנחנו מתקיימים בו. אז בעולם העשייה, כל התהליך של ההיסטוריה של העולם העשייה, זה לתקן את החלל. מה שנשאר מהתוהו ובוהו, אחר כך אני אחזור על זה, כן? מה שנשאר מהתוהו ובוהו, אחרי ששת ימי המעשה, אז הקדוש ברוך הוא מסר את העולם בערב שבת של מעשה בראשית לבריאה, וכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. המובן הראשון של לעשות, הפשט זה לעשות בששת ימי המעשה, כן? אבל המובן השני זה לעשות כדי שהאדם יעשה, יתקן מה שנשאר לתקן, ובדרך זה ימצא את זכותו להתקיים בזכות עצמו. אני חוזר על ההגדרה, כי המטרה של הבורא היא לברוא בריאה במלוא הרצינות. זאת אומרת, לברוא זולתו. אבל פה יש, זה עניין בלתי אפשרי לגמרי, פה יש, איך אומרים, impossibility. אי אפשר, אבל זה יותר חזק מאי אפשר. זאת אומרת, אי אפשר להיות במציאות רק הקדוש ברוך הוא. המושג של זולתו, אין זולתו. אין זולתו. ההוויה, במלוא המובן, זה הוא לבדו. כן? זאת אומרת, ואין אחר עוד. אז, המטרה של הבריאה, אם נבין אותה לעומקו של דבר, היא סותרת את ההגדרה הזאת. כן? מהי המטרה של הבורא? לברוא זולתו. כן? אז אין מקום לזולתו. אז צריך לברוא מקום לזולת דרך הצמצום, כן? וכדי שהזולת יהיה, קיומו יהיה רציני, כן? בזכות עצמו, אז צריך למסור לו עולם באי שלמות כדי שישלם אותו. כן? ועולם הבינה, שנקראת עולם הבריאה, הוא שורשו של עולם העשייה. וצריך להפוך את עולם העשייה לעולם הבריאה. עולם הזה לעולם הבא. כל תיקון בעשייה נקרא בלשון המקובלים העלה להעלות, כן? העלה המלכות לבינה. להעלות את הדברים לשורשם. שורשם זה עולם של מחשבת הבריאה. להגיע מעולם הזה לעולם הבא, זה אותו דבר מלומר, לעלות מעשייה לבינה. מבינים? ממלכות לבינה, סליחה. מעשייה לבריאה.
אבל בכל זאת פעולה,
פעולה זה התוצאה מגמר התיקון.
אז זה כבר מבחינת עולם הבא.
זהו, ברור.
כל מה שנעשה בעולם הבא זה מבחינת פעולה.
זהו. כל מה שנאמר פעולה זה כבר בשלמות, בתיקונו. כן? דבר בתיקונו נקרא פעולה. פעול כבר.
אז זה רק התוצאה.
לא. כשאני בתהליך של התיקון, בתהליך של העשייה, עוד לא הגעתי לשלב של הפעולה. הפעולה היא הגמר, ההצלחה של התיקון. כשדבר הוא מתוקן, אז נקרא פעול.
אז רק שם עצם, אבל מה זה הפועל של לפעול? אתה מדבר על שם עצם, על התוצאה של...
לפעול זה לגמור התיקון, להשלים התיקון. בלשון הקודש. אני פועל משהו במשהו, המטרה לתקן עד הסוף, עד גמר התיקון. זה נקרא, והתוצאה של כל המאמץ הזה נקרא פעולה. למפרע אני רואה שפעלתי כמו שהיה צריך עד סוף התיקון. כן? זה מובן קצת. עשור זה תהליך התיקון, פעול זה השלמה. כן? עשור זה, אני עושה נקודה זו או נקודה אחרת. כל נקודה שאני משלים, שאני מתקן אותה, זה תיקון בפני עצמו. אבל פעולה זה גמר התיקון. המטרה זה להגיע לשלמות.
אז למה לא כתוב אשר ברא אלוקים לפעול?
זהו, אשר ברא אלוקים, כדי שהאדם יתקן לעשות, וכשמגיעים לי... לגמר התיקון, לגמר העשייה,
זה נקרא פעולה של הקדוש ברוך הוא, כן? מה אומר הפסוק שהבאתי? מרב טובך שצפנת לירך. מרב הטוב של עולם הבא שצפנת למי שיראים אותך, לצדיקים. פעלת אותו לחוסים בך. למי תושבה? זה דיוק שצריך להבין אותו. זה תיקון שצריך להבין אותו כדי להבין את העמידה של הפייטה, איך אומרים את זה? חסידות, הדיקות, כן, של התורה, לפי התורה. אנחנו יודעים שאנחנו אחראים על מה שאנחנו עושים, כן? אבל מי עושה? הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אבל אנחנו אחראים. דרך התהליך של העשייה, אני עושה ואני אחראי. מי פעל? הקדוש ברוך הוא פעל. זה צריך להבין, כן? מבינים את זה? זה הגיעו מ... רק שני אני. בדוק. זה לשון תקווה. חסות. זה מידתו של יצחק אבינו. זה מה שאנחנו מבינים. טוב, זה שלבים, כן? כן, ייתכן שזה... כן.
כן,
טוב. האצילות מורה על אצילות האור מאינסוף לעולם. כן? האור הנאצל. עולם הבריאה זה האור שהוא כלול בכלי הקבלה. כן. אז עולם האצילות יש מיש. בריאה יש מאין. כי שורשו של הרצון לקבל הוא יש מאין. כן. ואחר כך יש יצירה של הבריאה ועשייה, תיקון, וגמר העשייה זה פעול. כן. אז הנה המדרגות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, פעולה. טוב, זה קשור לפסוק של תהילים. מה רב טובך שצפנת לירך, פעלת לחוסים בך. זאת אומרת, זה כבר פעול, כן? וצריך לזכות בזה. וצריך לזכות בזה דרך התיקון של המקום שמופיע אחרי הצמצום. מקום זה מקום לתיקונים. זוהי ההגדרה של הקבלה. המקום, בריאה זה מקום. יצירה נקרא אוויר, ואחר כך עשייה, מלכות. את זה נראה בפרקים אחרים, כן? אולי נחזור להתחלה של ספר... של ספר עץ חיים עצמו, ותראו את זה מיד. דף בית, א', חלק ראשון, דף א', אחרי הקדמות. דע, כי תרם שנאצלו הניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. זוכרים את העניין? ולא היה שום מקום פנוי, זה עולם הבריאה. שום מקום פנוי. מקום פנוי לתיקונים. בבחינת אוויר רקני, זה עולם היצירה, וחלל, זה עולם העשייה. אלא היה הכל ממולא מנור אינסוף פשוט ההוא. אתם רואים את כל המדרגות. אולי אני אחזור על ההסכמה הזה. דע. שתרם שנאצלו הניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, לא, לא אומר, כן? ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי, בבחינת אוויר רקני וחלל. תרם הצמצום, כל מדרגות של העולמות היה מלא, הכל היה מלא מאור עליון פשוט שהוא אור אינסוף. אז מה אומר הרב? היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. כן? ואמרתי, המציאות מתחילה במדרגה השנייה, אני אסביר את זה ככה. זה מקום דעה, פה חוכמה, הצילות.
המשפט של הרב, דרם, זאת אומרת, לפני כל התהליך של הבריאה, היה אור עליון פשוט, וזהו האור אינסוף שמדובר בו בפרק שלנו. אור אינסוף, כן? והוא פשוט. מה זה פשוט? בלי הבחנה, בלי החכבה, כן? אי אפשר להבחין בין הצד של רצון להשפיע והרצן של רצון לקבל, אי אפשר להבחין במדרגה כזו של האור בין אור וכלי, כן? ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת, אתם רואים את המבנה של המשפט, כן? אלא היה הכל ממולא מנור אינסוף פשוט ארוך. מבינים? אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט אב. התוצאה של הצמצום הוא שמתגלות כל המדרגות של המקום. אז המדרגה הכי תחתונה, הכי מרכזית, הכי רקנית, זה חלל. זה עולם העשייה. יותר עליון זה עולם היסירה, אוויר רקני. יותר מקום פנוי. והמקום הפנוי הוא מקום פנוי לתיקונים, וזה המקום של העולם של כל השורשים של המעשים בעולם העשייה. וכל תיקון בעולם העשייה עולה עד שורשו בעולם הבריאה ועושה עושם, זאת אומרת, מתקן. לכן זה נקרא עלייה מלכות לבינה. כל תיקון נקרא עלייה מלכות לבינה. יש בזה סוד, סוד חשוב מאוד. הנה האותיות של השם. היוד מתחיל פה, קוצו של יוד. יוד, עולם האצילות, חוכמה, כן? זה ידוע, יוד חוכמה קדומה. ההיא הראשון, בינה. וו, יצירה, בקטרות, וההיא השני, חלל, כן? אב. פה יש לנו המדרגה של רצון לקבל על מנת לקבל. זאת אומרת, הרצון לקבל האמיתי, המוחלט, כן? וצריך לתקן אותו. מהו התהליך של התיקון הזה? להפוך את הרצון לקבל על מנת לקבל, לרצון לקבל, לרצון להשפיע על מנת לקבל. בבת אחת. לא. לרצון להשפיע זה בינה. רצון להשפיע על מנת לקבל. בבת אחת עבר עולה ליוד. והרצון להשפיע על מנת להשפיע עולה ליוד, הרצון להשפיע, הרצון לקבל על מנת להשפיע. פה חוכמה, כן? אז יש לנו את השם הזה, יוד כ, כן? חוכמה, בינה, וקצרות, תפארת, מלכות, כן? התיקון של המלכות מביע למצב כזה שההא האחרון עולה למדרגה של ההא הראשון, והוו עולה ליוד, כן? יוד כרב כ זה שם של העולם הזה. יוד כיוד כ זה שם של העולם הזה. והיה בימה הוא, יהיה. יהיה זה יוד כיוד כ. מבינים? צריך לתקן את הוו ולהעלות אותו ליוד. איך עושים את זה? בתיקון של ההא הזה והעלייה שלו והיה לו. מובן? או נחזור על כל הפרטים האלה. נחזור? כן.
וכשכותבים רק יוד כלי?
זה יוד כלי ופה, חוכמה ובינה. יא, זה חוכמה ובינה. הללויה.
מה זה בקצרות?
מה?
מה זה בקצרות?
טוב, אני אסביר את זה ככה. אחר כך אנחנו חוזרים את זה. למדנו את זה פעם אולי, אבל לפני הרבה זמן.
כן.
כן, הנה, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. פה יש ספירה אחת שנקראת תפארת, אבל יש לה שש קצוות, כן? אז זה נרמז בוו, וזה הוו של שם הוויה, כן? זה עולם היצירה. מובן? אחד, דו, תרוע, קאט, סי, סי, סי.
האדם תפארת עצמו?
תפארת עצמו, כן. מלכות זה האחרונה, בינה זה הראשונה, כן? ומהי אלה והתיתה, כן? וחוכמה יהיו. ואק כדר זה ההתחלה, קיצו של יוד, כן? אז, כל התיקון נעשה בעולם העשייה,
כן? ומהו התיקון? להפוך, לפי המושגים של הרב השלם, להפוך את הרצון לקבל על מנת לקבל, לרצון להשפיע על מנת לקבל. מבינים את זה? זה עלייה של המלכות לבינה. לתקן עולם משורשו. כן? איך זה מתחיל? זה מתחיל במקום פנוי פה, שהוא מקום פנוי לתיקונים. בראשית ברא אלוקים את שמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה הארץ של מעלה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, רקע ומקום פנוי לתיקונים. המעשים של התחתונים עושים רושם בעולם הבריאה. מי שמתקן בעשייה זוכה בבריאה. מבינים את התהליך, כן?
אז המטרה זה לקבל בסוף, להיות כלי מקבל. בכל זאת, הקבלה זה בסוף.
כי זוהי המטרה של הבורא, שאני אקבל.
אבל בצורה אחרת,
זהו, יש הבדל בין לקבל על מנת לקבל, ולקבל על מנת להשפיע.
אתה אמרת להשפיע על מנת לקבל.
כן, זה בינה, אבל פה זה לקבל על מנת להשפיע. את זה נלמד אחר כך. יש ארבע מדרגות, יש ארבע עמדות, אם אפשר לומר, כן? זה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. למדנו את זה פעם, כן? רשע ורע לו זה לקבל על מנת לקבל. זה ברור? מה שצריך להבין, שההבדל בין בזמן שלנו, אנחנו בתהליך של תיקון של ספירת יסוד, שהיא הספירה של יוסף, כדי להגיע לספירה של מלכות, שהיא הספירה של דוד, כן? משל בן יוסף, משל בן דוד. אז הנה התהליך. הייחוד, הייחוד, התיקון של העולם לייחוד השם, כמו שאנחנו אומרים, לאחד את השם, זה קודם כל. הזיווג בין יסוד למלכות, וכשזה נעשה, אז נעשה פה הייחוד בין יקה לבקה, והשם הוא שלם. והשם הופך להיות מבחינת יהיה. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. כן.
בינתיים
אנחנו
כאילו
איחוד
בין מלכות
ליסוד. אנחנו עכשיו בתקופה לתיקון האיחוד בין אורות משה בן יוסף ואורות משה בן דוד.
אבל האחרים
זה כבר נעשה.
נעשה?
אנחנו בסוף התהליך הזה. אנחנו בשנת 5000.
כן, אבל התיקון נעשה או שלמרות זה בכל אופן מגיעים לתיקון האחרון?
בזכות. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף.
זאת אומרת, זה 5,000 שנה שלא
הופיע
אפילו
שלא?
שלא קרה שום דבר.
מה זאת אומרת לא קרה?
יוסף.
אני לא מבין את השאלה. אולי יש עד פעם, אותה שאלה בפעם הקודמת, כן? צריך
להבין.
מה? לא, מידתו של אברהם, כבר נתקבלה בעולם. מידתו של יצחק וכן הלאה. אנחנו בתהליך של להצליח את מידתו של יוסף.
של אימא?
מה?
מה היא מידתו של יוסף?
יסוד. טוב, במושגים של ההיסטוריה היהודית, אנחנו בתקופה של משיח בן יוסף, כן? מהי הבעיה של החברה הישראלית היום? השלום בין הציונים והדתיים. השלום בין כוחות של משיח בן יוסף וכוחות של משיח בן דוד, כן? וזה נקרא צמיחה גאולה לתפילה. יש שמתפללים ולא מבינים מה זה גאולה, יש שניגנים ולא מבינים מה זה תפילה. צריך לסמוך גאולה לתפילה. זה הייחוד בין יסוד ומלכות. מבינים את זה? טוב. טוב, זה